אנחנו עם איתי נבו, בעוד יומיים נציין את יום הנשים במדע. ואיתי נבו הוא ממכון דוידסון, ערב טוב לך איתי ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אז אם אתה יכול קצת לספר על היום הזה, מתי הוא, מתי כוננו אותו, מהי תכליתו, ואחר כך נדבר קצת על מדעניות חשובות.
כן, בדיוק בגלל זה קוננו את היום הזה, בגלל שיש הרבה מדעניות חשובות שלא מספיק מוכרות, ותרומתן לא מספיק מוכרת, ולכן גם הן פחות יכולות לשמש השראה או מודל לנשים, לנערות, לנשים צעירות שרוצות ללכת למדעים, או שחושבות ללכת למדעים, ויורדות מהאופציה הזאת כי הן לא רואות איזשהו מודל לחיקוי. היום הזה קיים, יצוין השנה בסך הכל בפעם העשירית, האום ציין אותו בפעם הראשונה ב-2016, והמטרה היא בדיוק זו, לקדם שוויון, לעודד נשים ונערות ללמוד תחומים מדעיים, ובאופן כללי לאפשר לאנושות לנצל את הפוטנציאל שלה בצורה יותר טובה.
וכמי שיש אצלו לא מעט ידע והבנה על ההיסטוריה של המדע, אז אם הייתי מבקשת אותך לזכור את ה... מדעניות המרכזיות, אז מה היית מספר לנו?
טוב, לשמחתי יש המון שאנחנו כמובן לא נספיק לדבר על כולן, אבל מי שרוצה לחפש באתר של מכון דוידסון, חפשו נשים במדע, מכון דוידסון, יש לנו כתבות על הרבה מאוד נשים שעשו דברים חשובים. אני אבחר פשוטך כמה נשים פחות מוכרות.
בבקשה.
כולם מכירים את מארי קירי למשל, שהיא באמת... דוגמה ומופת, אבל הרבה אנשים לא מכירים אישה בשם גרטרוד עליון, או העליון, שכמו שהשם שלה מרמז, היא יהודיה.
כן.
את שמעת עליה?
לא. אתה מחדש לי.
טוב מאוד, אבל יכול מאוד להיות שהשתמשת, או מישהו ממשפחתך, אז חלילה נאלץ להשתמש בתוצרים שלה, היא פיתחה תרופות מאוד חשובות. אנחנו מדברים על אישה שנולדה ב-1918 בניו יורק, משפחה של מאגרים יהודים ממזרח אירופה, וכשהייתה בת 15, סבא שלה מת מסרטן, והיא החליטה ללמוד כימיה ולפתח תרופה למחלה הנוראה הזאת. זה היה מאוד קשה, מכיוון שהמשפחה שלה הפסידה את רוב הכסף שלה במשבר הכלכלי של 1929, אבל היא נמנה את עצמה ופילסה את דרכה לתואר שני בכימיה, וחלמה לחפש למצוא עבודה בתעשיית התרופות, ולא הצליחה, היא נאלצה לעבוד בכל מיני מעבדות מזון ודברים כאלה, ואפילו נאלצה להתחיל ללמוד קורס מזכירות כדי לפרנס את עצמה איכשהו, אבל בסופו של דבר היא הצליחה להכניס רגל לתעשיית התרופות, ושם היא חברה לחוקר בשם ג'ורג' היצ'ינגס, תחתיו בהדרכתו ובשיתוף פעולה איתו, היא באמת הצליחה לפרוח ולממש את היכולות שלה, ויחד הם פיתחו תרופה בשם 6MP, הייתה אחת התרופות הראשונות ללוקמיה, לסרטן הדם, ובאמת העריכה את חייהם של הרבה מאוד חולים. נגזרת נוספת של התרופה הזאת שהם פיתחו, משמשת לדיכוי מערכת החיסון, כדי למנוע דחייה של איברים מושתלים. וגם זאת הייתה תרופה פורצת דרך שנמצאת עד היום בשימוש. ואחרי הרבה שנים היא גם הובילה את הפיתוח של תרופה בשם אציקלוביר, שנמכרת בחנויות כזובירקס.
כן.
נגד הרפס, תרופה פורצת דרך לטיפול במחלות ויראליות בכלל.
לגמרי, כן.
וב-1988 היא קיבלה פרס נובל ברפואה על הפיתוחים שלה, זאת למרות שהיא לא הצליחה לסיים דוקטורט, היא לא הסכימה לוותר בשביל לעשות דוקטורט על העבודה בחברת התרופות שהיא עבדה בה, ואחת היחידים בעולם שקיבלה פרס נובל בלי תואר דוקטור,
יפה.
ולמרות ההישגים האדירים האלה, היא כמעט לא מוכרת בארץ. יש רחוב אחד על שמה, עד כמה שאני יודע, בראש העין. אבל בהחלט אפשר לעשות הרבה יותר כדי לזכור נשים כאלה.
יפה. האם כשמדברים על נשים במדע, סיפורם של הנשים הוא יותר מוצנע ביחס לגברים, או שיש גם גברים שאנחנו לא שומעים עליהם?
כמובן שיש אנשים שאנחנו לא שומעים עליהם, אבל אם מסתכלים באופן כללי על סיפורים של נשים, הרבה פעמים אנחנו רואים שיש נטייה להערים קשיים על העבודה שלהם. הרבה נשים בכלל לא יכלו ללכת ללמוד את התחומים שהם רצו, ונאלצו להתפשר על משהו אחר, כי הפקולטה לפיזיקה למשל הייתה סגורה בפני נשים.
כן.
או לא קיבלו נשים ללימודי רפואה.
באמתלות שונות ומשונות, שכשמסתכלים עליהם היום זה על גבול הפתטיות.
נכון, אבל גם היום, אם מסתכלים, לא, כמובן שזה לא סגור רשמית לנשים, אבל דוגמה מתוך האתר של היום הבינלאומי לנשים במדע שלו, גם היום במדעי המחשב רק 22 מהבוגרים, כן. 22% מהבוגרים הם נשים, חמישית.
כן.
קצת יותר קטן מהחלק שלהן באוכלוסייה.
כן, לגמרי.
אז יש לזה כל מיני סיבות, חלקן הטיות חברתיות ומגדריות שעדיין מושלות. אגב, באותו האתר מצוין גם שעדיין 50% מהנשים, חצי מהנשים שעובדות במדע, חוו הטרדה מינית במקום העבודה, כן. שלהן.
אז הנה אנחנו הרמנו תרומה בכך שציינו את המדענית גרטרוד, וציינו את העובדה שיש עוד נשים רבות שתרמו ותורמות למדע, וזה בהחלט ראוי. תודה רבה איתי נבו, מכון דוידסון, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה, להתראות.